ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף למד וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, תשע שורות מסוף למד וו עמוד א'. מי שמעוניין להתחיל דף למד וו ממש מהתחלתו, הוא יכול למצוא את הקטע שמהווה התחלת דף למד וו בהקלטה של דף למד ה' בנקודת הזמן שעה 9:27. אמנם הוא ימצא את עצמו באמצע מהלך, בכל אופן זה נקודת הזמן של תחילת דף למפה. בכל אופן, אנחנו נמצאים פה במשנה, בסוף העמוד, לקראת סוף העמוד. נאמן הכהן לומר, הראיתי בכור זה ובעל מום הוא. הכהנים, למרות שהם חשודים בענייני מומי בכור, כל זמן שאין מום, אז הוא חייב לטפל בו, בפרט שאין בית המקדש להקריב את הבכור כקורבן, עד שיפול בו מום, ואז הוא יכול לשחוט אותו ולאכול אותו. אז מאחר שזה מהווה מטרד וטרחה לכהן, אז עולה חשד שהם יטילו בו מום. המשנה שלנו מלמדת שכהן יש לו נאמנות לומר שאני הראיתי את הבכור הזה עם מומו לחכם, והוא התיר את הבכור בתור בעל מום קבוע. אבל רש"י מוסיף פה, ובלבד שיהיה לכהן הזה עדים שהוא לא התיר בו המום. כעת אנחנו עוברים לגמרא, ויש נושא שהוספנו בכיתובים בצד בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו כל מילתא, כאילו כל דבר, דעבידה לגלויה לא משקרי באינשי. אדם לא רוצה להתפס כשקרן, וממילא בדברים שהם יתגלו בכל מקרה, אנחנו אומרים על כאלו דברים אדם לא ישקר. אנחנו רוצים לבדוק את זה, האם באמת כך הם הדברים. הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, נאמן הכהן לומר, הכהן פה נאמן לומר לחכם, בכל זה נתן לי ישראל במומו, כלומר במום זה שאתה רואה בו, אני קיבלתי אותו מהבעלים, מהישראל שנולד אצלו אותו בכור, כבר עם המום הזה. אמרנו מקודם שכהנים חשודים להטיל מום. כאן הוא מספר לנו שישראל פלוני נתן לו את הבכור כבר עם המום הזה. מה איתה? למה הוא נאמן? תשובה, כל מילתא דעבידא לגלויה לא משקרי באינשי. כל דבר שיכול להתברר מאליו, אנשים לא ישקו על כאלו דברים. מה כאן האבידה לגלויה? כי יכול אותו ישראל לבוא ולומר לא היו דברים מעולם. לכן אם הכהן אומר שהישראל נתן לו את הבכור עם המום הזה, אז הוא נאמן, אחרת הוא יתפס כשקרן אם יבוא הישראל ויספר לנו סיפור אחר. אמר רב אשי, אף ענן נמי תנינה. עכשיו נשים לב לסימונים, יש פה משולש, הוא בכותרת מבנה שאתם רואים בשוליים אמור להיות סיוע לכלל שנאמר, שרב ידע מספר לנו שכל מילת דוד הגלוי לא משקי באינשי, אבל בהמשך אתם תראו משולש הפוך, זה יהיה קושיה על מה שאנחנו עומדים לומר. נשים לב שהתחלנו את הגמרא עם מספר רומאי אחד שאתם רואים בצד, בצד הגמרא בין הגמרא והרשי. בפתיחה דובר על נאמנות הכהן לומר בכל זה נתן לישראל במומו. בעמוד ב', חמש שורות מראש העמוד, אנחנו נראה לשנה אחרת, ושם הגמרא אומרת נאמן ישראל לומר בכל זה נתתי לכהן במומו. אז אתם רואים את ההבדל מבחינת ניסוח המשנות האלו. נחזור לגמרא שלנו. הרבשי אומר שאנחנו למדנו בסיס לדין הזה ממשנתנו, אף עננה מתנינה, נאמן הכהן לומר הראיתי בכל זה, כלומר לחכם, ובעל מום הוא, והוא החכם, הוא יתיר לי את זה על סמך שמדובר פה במום קבוע. מי טיימה, למה הכהן נאמן? אמרנו מקודם כבר כמה פעמים שכהנים חשודים בענייני מום. פה הוא נאמן לומר שהוא הראה את הבחור הזה לחכם והוא קיבל פסק דין של היתר, דהיינו הוא בעל מום קבוע. למה הכהן נאמן? לאו משום דאמרינן, כל מיותה דוידה לגלויה לא משקרי בה אינשי. דברים שעתידים להתגלות מעצמם, אנשים לא ישקרו לספר סיפור אחרת. כאן יכול החכם לבוא לומר לא התרתי לך. אז אם הכהן אומר ש שהחכם יתיר לו את הבחור, הוא מספר לנו אמת, אחרת הוא יראה כשקרן. הגמרא אומרת מהמשנה שלנו אי אפשר להוכיח את הכלל. הטעם הוא דקודשים בחוץ לא אחיו. שמה מאחר שמדובר בבחור, ובכל טעם הוא קורבן, וקורבן שנשחט מחוץ לבית המקדש הוא עבירה, עבירה חמורה, אנשים לא מוכנים להסתכן בעבירת שחיטת חוץ ואכילת קודשים מחוץ לבית המקדש. המפלט היחיד שקיים שמדובר בבעל מום. אז רשי כותב פה לא, לעולם אי מלאך מילתא דוידא לגלויה משקרי אינשי. אנשים מסוגלים לשקר גם על דברים שעתידים להתגלות. והכה היינו תמה דמהימן, למה במשנתנו הכהן כן נאמן בכל זאת? דלא חשידי כהני לאכול קודשים תמימים בחוץ. הם אינם חשודים לאכול קורבנות תמימים מחוץ לבית המקדש. אילו כך, אילו דשרי לי חכם, אם החכם לא היה מתיר לו הבחור מדין בעל מום קבוע, לא הווה אמר שרה לי ושחית לי בלא התרת מומחה. הוא לא היה שוחט בלי התרת מומחה. והשיטה מקובצת מוסיף פה וכי שריה חכם על פי עדים שריה. החכם שאמר כן זה בעל מום קבוע, היו עדים שאותו כהן לא הטיל את המום, אלא המום נוצר מעצמו. ממשיך הרשי, אבל הכה בדינו של רב יהודה דקה מחווי לי לחכם, בזה שהוא מביא את הבחור לחכם ואמר, הכהן מביא את הבחור לחכם ואומר לחכם במום זה נתן לי ישראל, כדי שלא יצטרך להביא עדים שמעליו נפל בו, כיוון דחשיתי כאן להטיל מום, ולמימר נפל מעליו שהמום נוצר מעצמו, חשיתי נמי להטיל מום, ולמימר ישראל נתנו לי במומו. זה כבר סיפור אחר, הנאמנות בעניין מי הטיל את המום, אם זה נוצר מאליו או, וכך הכהן קיבל את הבחור, או שהכהן עצמו הטיל בו מום, הוא מסוגל לספר לנו סיפור שנכון אבידה לגלויי אחרת, בכל זאת הוא מסוגל לספר סיפור כזה. אז אנחנו רק בואו נתמקד פה בנקודה בעניין עדות או נאמנות באיך הגיע המום. זה דבר אחד, האם המום הזה הותר, כלומר נקבע כמום קבוע, זה סיפור אחר. נחזור לגמרא. אנחנו נקרא את המשפט האחרון עוד פעם. התם הוא דקדשים בחוץ לא אחי, אבל הכה בדינו של רב יהודה כיוון דחשידים, חשידי קונים חשידים להתיר מום, הם יספרו שהמום נפל מאליו, למרות וכך הוא קיבל אותו מאי ישראל, למרות שהוא עצמו הכהן הטיל את המום. מטיב רב שיזבי, כעת המשולש עם השפיץ למטה הוא כאן להקשות על הכלל של רב יהודה, האומר למי שאין נאמן על המעשר, מי שאינו נאמן מקפיד על הפרשות מהגידולים, כך לי ממי שהוא נאמן או ממי שהוא מעשר. אני מבקש ממך, משליח, שהוא השליח עצמו אינו נאמן המעשות, אני מבקש ממנו תקנה ממי שהוא נאמן או ממי שהוא מקפיד על מעשרות. אינו נאמן, אותו שליח אינו נאמן לומר שהוא קנה את הפירות האלו ממי שנאמן. עמי, למה אתה אומר השליח אינו נאמן? נאמן קומיות דוד אל הגלי לא משק לי באינשי, הרי זה דבר שיכול להתגלות מעצמו, שאותו ספק סחורה יכול להגיד מעולם לא הגיע אליי אותו שליח. אז מה רואים מכאן? שבכל זאת, למרות שקיים אפשרות כזאת, דבר שאפשר להתגלות, הבן אדם אינו נאמן. הגמרא דוחה, שאני התם, דווקא המקרה הזה של השליח שהתבקש לקנות מנאמן אינו משקף איזו קושיה על הדין של רב יהודה. למה? הגמרא ממשיכה לעמוד ב', דעית לי להשתמותי, יש פתח לשליח לספק תירוצים. מה הכוונה? הרש"י מסביר בשורה הראשונה, דעית לי להשתמותי, השיטה המקובצת מוסיף כאן כמה מילים בדעות י' ג', להשתמותי דחי בדקי, כשבודקים ומשכחינן, וממי שאינו נאמן לקחם, ובזמן שהמשלח ביקש תקנה ממישהו נאמן, והשלח בא וחוזר ואומר קניתי ממישהו נאמן, ומתברר שהוא לא נאמן, אית לי לשלח להשתמותי, ולמימר, אנחנו חוזרים לטקסט שלנו למעלה ברש"י, אי לדידך לא מהמן, לך הוא אינו נאמן, ענה הווחשיבנה למהמן, אני חישבתי אותו, אני החזקתי אותו כאיש כן נאמן, יוקח לא מרתעת מעיקרה, אותו שלך לא מפחד כבר מההתחלה, כי יש לו את התירוץ הזה, לך הוא לא נאמן אבל בעיניי הוא היה נאמן. נמשיך בגמרא, סיפה ודאי מסייע לי, הסיפה של אותו סיפור עם המשלח, משליח כן מהווה סיוע לדבריו של רב יהודה. איך? מה כתוב בסיפה? המשלח מבקש מאיש פלוני תקנה הפירות, והוא נוקב בשמו, הרי זה נאמן. השליח נאמן לומר, ביקשת ממני לקנות מאיש פלוני, נגיד ראובן, אני קניתי מראובן. למה הוא נאמן? כי ראובן יכול לבוא ולספר, מעולם לא הגיע אליי, אז הוא לא רוצה לראות כמשקר, אז לכן הוא נאמן. אבל גם פה הגמרא דוחה. הטעם במקרה שמשלח, המשלח נקב בשמו, כיוון דאית לי תובעה מירתת. רש"י כותב, הטעם כיוון דאיקה תובעה מירתת, כלומר, מהלא תסייע, דהטעם אי אפשר להביא סיוע לכלל של רבי יהודה מקפול, דהטעם מירתת שליח, שליח מפחד. כיוון דחזי דקפיד משלח להזכיר שם האיש, מאחר שהמשלח הזכיר תקנה פירות מרובן, סבר השליח עשה חשבון, הוא סובר ודאי ידבנו, שהוא ודאי יתבע אותי על זה. כלומר שאם מתברר שזה לא רובן, אני אצטרך לשלם. אבל גבי בחור לא מילתת אי כהן, בעניין הסיפור הזה שהבחור שיש לי בידי קיבלתי אותו מישראל פלוני אימום, הכהן לא מפחד מלשקר, תסבר מי ידרך לחפש אחר דבריי ולשאל אותו ישראל אם נתנו לי במומו. הכהן לא מעלה על דעתו ש יבוא לחפש אחריו עם מה שהוא אומר מדויק. אבל אנחנו חוזרים על מה שאמרנו, אבל ברגע שהמשלח נוקב בעניין השליח תקנה פירות מי רובן, השליח עושה חשבון שוודאי המשלח יברר העניין, ואם יתברר שלא היו דבר מעולם, אז אני אצטרך לפצות אותו על כך. ממשיכים בגמרא. אמר רב ירמיה בר אבא, מנה לי ליהודה התחלנו את הסוגיה עם המימרה של יהודה בשמו של רב. אז רב ירמיה בר אבא שואל, מאיפה יש לו את הידיעה הזאת, את הדין הזה? ענה, אומר לנו רב ירמיה בר אבא, ענה בגידול קבעתי, אני לימדתיה לגידול, גידול שם חכם, וגידול קבע בדידי, וגידול לימד את רבי יהודה, יש כאן שרשרת, והכי אמרי לי, וכאן רבי יומי מספר לנו, כך אני אמרתי לגידול, שמה שאני זה פה המקור הסמכותי, אני אמרתי כך, נאמן ישראל, לא נאמן כהן, נאמן ישראל, לומר בכל זה נתתי לכהן במומו. שואל יותר מה ישראל פשיטה, מה יכול להיות איזה ספק באמינות של הדברים האלו? הגמרא עונה, לא צריכה, בקטן והגדיד, שהישראל מדבר על בהמה שהוא העביר לכהן בעודו הבהמה קטן. ועכשיו אותו ישראל מספר לנו על בהמה שכעת הגדיל, הוא לא אותו קטן הוא נתן בהתחלה, הוא גדל בינתיים, ובכל זאת הישראל נאמן לומר שכן כן זה הבחור שנתתי לכהן עם המום שיש בו. מהו דתימה? אני אקרא עוד פעם, לא צריך, אני צריך את הדין הזה של נאמנות הישראל בקטן והגדיל. והמה שהיה קטן, אנחנו מדברים על בחור למשל שהיה קטן והגדיל, מהו דתימה לוקים לי בי, יש מקום לומר שאותו ישראל כבר לא מכיר, שזה בדיוק אותו בהמה שהוא נתן לו. רש"י כותב בקטן, שהיה קטן התלה כשנתנו לו, מה עוד התאמה ממשיך רש"י, לא קין לי בגבי, ומשום דגדיל התלה אינו מכירו, ושם האחר הוא, והי כהן יטיל בו מום. כמה שמלן, הגמרא ממשיכה, שבכל זאת הישראל הזה נאמן לזהות את הבהמה, למרות שהוא כבר גדל. בסורה, מקום מפורסם בבבל, שהיה שם ישיבה, מתנו כלישנה בתרה, כלומר נאמן ישראל אומר בכל זה נתתי לכהן במומו. בפומפדיטה, עוד מקום ישיבה אחרת, כלישנה קמה, זאת אומרת אפילו הכהן נאמן בסיפור של שהישראל נתן לי את הבכור עם המום הזה, והלכתה אפילו כלישנה קמה, שאפילו לכהן יש נאמנות. ואנחנו הסברנו בהתחלה, בגלל שמדובר פה במילטה דוידה לגלי, לא משקרי באינשי. כעת אנחנו רואים סימון חדש, צורת בית, ובצד כתבנו מעשים של הבאת בכור לפני חכם. יש כאן סיפור עם רפרם, ואחר כך הוא סרוע דעת לקמד רבשי. רפרם מפובדיטה, שם הם מאמינים לכהן, הווה לבוכרה, היה לו בכור, ויהווה לכהן בלא מומה. עזר שדה בי מומה, אותו כהן איטיל בו מום. כשנציין שיש איסור לעשות כך, אבל הוא עשה כך. יום אחד חש בעיני, יום אחד הרחלם הוא הרגיש כאבי עיניים, היה לו בעיה בראייה ביום מסוים. הייתי וקמי, הכהן הביא את הבכור לרפרם לפסוק עליו. אמר לי, הכהן מספר, הבכור זה נתן לי ישראל במומו. על פסיני לעיני רפרם, הוא פתח את עינו בכוח, חזיי בשקרי, הוא ראה את השקר. כלומר רפרם זיהה שזה אותו בהמה שהוא נתן לכהן בלי מום, ועכשיו הכהן מספר לרפרם עצמו, זה בכור שנתן לי איזשהו ישראל במום. אמר לי רפרם, אומר לאו ענה דייבתי לך, מה זה לא אני שנתתי לך את הבהמה הזה? אז הנה סוג של או דוגמה של מילטה דוידה לגלויי, ובכל זאת משקר. ואפילו אחי לא חש לה למילטה, רפרם לא יחשיב את המעשה הזה כהוכחה נגד המקובל בפובדיטה, כי בפובדיטה מאמינים לכהן באותו סיפור שאמרנו עכשיו, שבכל זה אומר הכהן נתן לי ישראל במומו. אז אף פעם לא חשב אחרת, היי הוא דחציף כולם או לא חציפי. פה מדובר במחוצף, זה לא אומר שכולם חוצפנים כזה. רש"י כותב, לא חש רפרם ומילטה למימר דלא יהיה עוד כהן נאמן, לומר בכל זה נתנו לי ישראל במואו. היו דחציף, ממשיך רש"י, שהוא החזיק עצמו כחצוף לשני דברים, אחד שטיל בו מום, והשני ועוד היה לו לאותו לחכם אחר, והראו לזה עצמו שנתנו לו. אז הוא איך אומרים, חוצפן ביותר. ולכן הוא לא מהווה דוגמה או סיבה לשנות את את המקובל, דהיינו נאמנות הכהן, לומר בכל זה נתנו לי ישראל במום זה. הגמרא ממשיכה, ההוא סוואה. סוואה רש"י אומר אינו אחת גדולה ואחת קטנה, או אינו אחת קטנה. אז יש בהמה שיש לה עין רגיל, והעין השני הוא או יותר גדול מן הרגיל או יותר קטן מן הרגיל. והבהמה הזה הובא לפני רב אשי, אמר למי נחוש לי, אי כהן הוא, אי ישראל הוא, הרי בכל מומו הוא אמו. מה זה משנה מי מביא לנו את הבהמה? הרי זה ברור דוגמה של בהמה שנולד עם המום הזה, ואין כאן סוגיה של חשש לכהן שהטיל בו המום הזה. כך רש"י אומר, אי כהן אי ישראל הוא, שלא היה מכיר בזה. פה רבשי לא הכיר עם כהן עם ישראל, ואמר אפילו הוא כהן וחשול על הבחור, אין כאן חשד אשרי כך נולד. נמשיך בגמרא. אמר לי רבין על רבשי, ודילמה ישראל הוא, אולי מי שעומד עם הבחור הוא ישראל. ואמר ביהודה, אין רואין בכור ישראל אלא אם כן כהן עמו, כי אם הכהן לא נמצא שם יש חשש שהישראל ישמע, זה מום קבוע, אין בעיה של שחיטת חוץ, אני אקח את זה לעצמי. ולגזילת כהן הוא לא, לא חושש. וכאן לא היה כהן שעמד על ידו, על יד ההוא שהביא את הסרוע לרב אשי. אמר לי, אז רב אשי עונה לשאלת רבינה, תשימו לב, יש תשובה ארוכה. אחי השתה, איך אתה משווה את המקרה הנוכחי לכלל של רב יהודה שאין רואים בכור ישראל אלא אם כן כהן עמו? התם נהי דקודשים בחוץ לא אחין, הממוני דכהן חשיד. זה נכון באופן כללי, שיש כאלו שהם מקפידים לא לאכול קודשים, קורבנות מחוץ לבית המקדש, אז הוא מקפיד על זה, אבל על בדיני ממונות לא כל כך אכפת לו. אבל במקרה הזה שישראל הביא בפני הסרוע, מכתי ידע דהי מובהק הוא. ברור שזה מובהק, נולד עם זה, דבר בולט. אפשר לומר לא צריכים אתר חכם על כזה דבר. מה הייתה עם עתיו הקמי רבנן? למה בן אדם בכל זאת הביא אותו לפני רב, במקרה שלנו בפני, לפני? משום כבודו דחכם. על כבודו דחכם לא עבר איסור עבר. יש עניין לכבד חכם למרות שהדבר ברור בכל זאת, שהחכם יגיד זה כשר. זה עניין לכבד את החכם. אז אדם כזה הוא ודאי לא יעבור על גזל ממון כהן. המשנה, הכל נאמנים על מומי מעשר. מעשר כאן מעשר בהמה, כשאדם מפריש מעשר בהמה, גם זה קורבן, אם נופל בו מום אז הוא יכול לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש ולאכול אותו, דומה בהרבה מובנים לדיני בכור. וכאן אנחנו אומרים שכולם נאמנים להעיד שהמום הזה נפל מאליו, ועל סמך סמך זה ישחט ויכול אותו מחוץ לבית המקדש. רשי כותב, הכל נאמנים על מומי מעשר להעיד שמאליו נפל בו, ובספק מעשר כמר, כגון מה המקרה של ספק מעשר? כשהוא מנע את הבהמות אחד אחרי השני, קרא לתשיעי עשירי, הוא התבלבל וקרא לבהמה התשיעית עשירית, אמרינה בפרק האחרון, אינו נאכל אלא במום. צריכים יש פה קדושה, והקדושה הזאת מכתיבה שאי אפשר לאכול אותו אלא אם כן נופל בו מום, ואז שוחטים אותו מחוץ לבית המקדש. נחזור לגמרא. מי טיימה, למה אתה אומר שכולם נאמנים על מומי מעשר? התשובה היא כך, דאי באי שדי בי מומה מעיקרה. אם אותו בעלים היה רוצה להתחמק מקורבן של מעשר בהמה, היה לו דרך היתר להתחמק ולעקוף את הבאת הקורבן. איך? הוא היה יכול להטיל בו באותו בהמה לפני מניין הבהמות 1, 2, 3, היה יכול להטיל בו מום, ואין כאן איסור של הטלת מום בקודשים, כי הוא לא קדוש עד שהוא ממוספר כעשירי. הגמרא שואלת, מידה הנפיק, אתה אומר שהיה יכול להטיל בו, מה זה בו? בעשירי. אבל מתי מדובר? לפני שהוא מנע אותם. אז איך הוא ידע מה יצא עשירי? וכי תימה מפיק לי בריש עשרה, אולי הוא יכוון את המניין בצורה כזאת שאותו בלמום יצא מספר 10. אז זה לא אפשר, אין אפשרות כזאת. לא יבקר בין טוב לרע מרחמנה. התורה אומרת בעניין המניין הבהמות לא לכוון בין טוב לרע, כלומר לא לכוון בצורה כזאת שהבלמום יצא עשירי. אז למה כולם נאמנים על מומי מעשר? אלא שוב פעם יש תיקון שהוא יכול, הגמרא מתקנת את התשובה הראשונה, הבעלים היה יכול דיבי שדי בי מומה בכולי עדרי, היה יכול להטיל מום בכל הבהמות שלו. כאן זה לא כמו שחשבנו מקודם שהוא יטיל מום באותו בהמה שיצא עשירי, הרי הוא לא יודע, הוא לא יודע איזו בהמה יצא עשירי. אז מה הוא כן היה יכול לעשות? היה יכול להטיל מום בכל העדר שלו, ושוב פעם, אין כאן שום בעיה של איסור הטלת מום, מאחר שאין כאן שום קדושה, הוא לא התחיל למנות אותם בכלל. מאחר שהיה, לא, אם מדובר פה אדם ש... כפי שאמרנו מקודם, רוצה להתחמק מעבד קורבן, אין לו דחף או צורך להטיל מום בהמה שכבר קדוש, ובכך להיפטר. היה יכול לעשות את זה בדרך היתר, כפי שאמרנו. המשנה, יש בצד, בשוליים, מספר האנשים כדי לפסוק על מומי בכור. המשנה, בכור שנסמת עינו, זה מום מובהק, ושנקטעה ידו ושנשברה רגלו, הרי זה ישחט על פי שלושה בני הכנסת, אנשים שהם אינם חכמים. רבי יוסי אומר, אפילו יש שם כהן גדול אינו נשחט אלא על פי מומחה. הגמרא, רבי סמלאי ורבי יהודה נשיאה תרוויו משמי דרבי ישוע בן לוי אמרי, ואמרי לה גרסה אחרת בשמות, רבי סמלאי ורבי ישוע בן לוי תרוויו משום רבי יהודה נשיאה אמרי, התרת בכור בחוצה לארץ על פי שלושה בני הכנסת. זאת אומרת, על פי שלושה אנשים שהם אינם מומחים. רש"י כותב בחוץ לארץ שאינו ראוי להקריב, ואפילו בזמן בית המקדש. נחזור לגמרא. אמר רבה, ובמומין מובהקים. מה שנאמר פה שיש אפשרות להתיר על פי שלושה בני הכנסת, זה כשמדובר במום מובהק, ברור שהוא מום קבוע. הגמרא שואלת, מהי כמש מלן תנינה? מה רבה מחדש לנו ממה שלא היינו יודעים כבר ממשנתנו? אני חושב שהרבנו גרשום פה מוסיף נקודה חשובה בהבנת הגמרא. לקראת סוף העמוד, מהי כמש מלן תנינה בכל וכולי, ומתניתים בחוצה לארץ, ובזמן הזה עסקינן. איך רבינו גרשום יודע את זה? מדקתני, מזה שראינו בדף למד ה' עמוד א', זקן ושרו מדולדל. תיסר גדלת בזמן בית המקדש, לקבוע, היה אפשרות כבר להקריב אותו, למה הוא אותו בחור הזדקן. אז מזה רבנו גרשום מבין שהמשניות כאן מדברים על בחור בחוץ לארץ ובזמן הזה. אז אנחנו חוזרים, למה רבה היה צריך להשמיע לנו שההתר של שלושה בני הכנסת, כלומר שלושה שאינן מומחים, מדובר במום מובהק, בזמן שהיינו יכולים לדעת זה מהמשנה. תנינה, בחור שנסמית אינו, זה דוגמה של מום מובהק, ושנקטע ידו ושנשברה רגלו, הרי זה ישחד על פי שלושה בני הכנסת. מה רבה משמיע לנו? אם היא מתניתין, האם היה לי רק המשנה אבי אמינה בחוץ על הארץ, אפילו מומין שאין מובהקין. אם מדובר בבחור בחוץ לארץ, יש לסמוך על אותם שלושה בני הכנסת, אפילו אם לא מדובר במום מובהק, והיידי קטני מובהקין. וזה שהמשנה בחרה בדוגמה הזו דווקא במום מובהק, זה באמת לאו דווקא, אלא מה? להודיעך כוחו דרבי יוסי, להראות כמה מחמיר רבי יוסי ש... הוא שמחייב שיהיה מומחה אפילו אם מדובר במום מובהק. אבל מבחינת התנא קמא, שלושה בני הכנסת היינו סומכים עליהם גם המום שאינו מובהק. כמה שמלן שלא, שרק זה מה שרב מלמד, שרק אם מדובר במום מובהק אפשר לנצל את הכולה הזאת של שסומכים על שלושה בני הכנסת, אנשים שאינם אינם מומחים. אמר רבי יהודה, אמר רבי יומיה בר אבא, ספק משמי דרב, ספק משמי דשמואל. אז רבי יהודה אומר בשמו של רבי יומיה בר אבא, עכשיו ממי הוא שמע את זה? זה כאן ספק, אם הוא שמע את זה מרב או משמואל. שלושה מתירין את הבחור במקום שאין מומחה. שואלת הגמרא, מהי כמש מלן תנינה? הרי זה ישחט על פי שלושה בני הכנסת. ראינו את זה במשנה, שאם אין מומחה, אז שוחטים על סמך המילה של אותם שלושה בני הכנסת. אז שוב פעם, מה משמיע לנו המימרה הזאת שהביא לנו רב יהודה? עונה הגמרא, אם היא מתניתין, אם היה לי רק המשנה וימינה, אפילו במקום מומחה. המשנה אמרה שהרי זה ישחד על פי שלושה בני כנסת, זה נכון גם אם יש מומחה. כמה שמלן, זה מה שרב יהודה משמיע לנו, במקום שאין מומחה אין, רק אז סומכים על שלושה בני כנסת. במקום שיש מומחה, לא. אמר רב חייא בר אמרם, שלושה מתירים את הבכור במקום שאין מומחה. שתיים, שלושה מתירים את הנדר, זה לא קשור אל המסכת שלנו, אלא בעניין התרת נדרים, שלושה מתירים את זה במקום שאין חכם. והגמרא כאן חוזרת על שתי ההלכות האלו, שלושה מתירים את הבכור במקום שאין מומחה, שאפשר לסמוך על שלושה בני כנסת, בתנאי שמדובר במקום שאין מומחה. הגמרא ממשיכה לדף למד זין, לפוקי מדרב יוסי. זה פסק דין או מסקנה שלא כמו רב יוסי, ולפוקי מדרב יוסי במשנתנו, הוא אמר אין אפשרות לסמוך על שלושה בני כנסת. כאן אנחנו רואים שיש אפשרות לסמוך על שלושתם בתנאי שאין מומחה. ממשיך הגמרא פה בשורה ראשונה בדף למד זין, שלושה מפירים את הנדר במקום שאין חכם. אבל יש לדייק, אם יש חכם הוא לבדו יכול להתיר את הנדר. אגב, המילה מפירים ומתירים פה משתמשים בו באופן נגיד חילופי. ההערה בצד מתייחס לזה, אבל לא כאן המקום להתעכב על זה. עכשיו אמרנו ששלושה מפרים את הנדר במקום שאין חכם, להפוקי מדרב יהודה דתניה, אפר נדרים בשלושה, ובידה אומר אחד מהם חכם. לפי רב יהודה תמיד צריכים שלושה, ובתוך השלושה צריך להיות חכם, אבל חכם לבד לפי רב יהודה אינו מתיר. וכאן אנחנו אומרים מהמימרה של רב חייא בר אמרם, ששלושה מתירים את הנדר גם בלי נוכחות חכם, בתנאי שאין שם חכם. הגמרא רוצה לדעת, אמרת במקום שאין חכם, איזו חכם, אז באיזו רמה מדובר? במקום שאין חכם כגון מן, מי הוא החכם שאינו? למשל אמר רב נחמן, כגון ענה, אחד כמוני שמבין כל הכללים והפרטים בדיני נדרים. רב יהודה אומר, זה כאן ציטוט ממה שראינו מקודם, רב יהודה אומר אחד מהן חכם. מכלל, האם ניתן לדייק מזה דהנח קודהו, שהאחרים הם נקרא להם אפסים? רשי כותב, מכלל דהני תראי קודהו בתמיהה, כלומר אפילו עמי הארץ השניים ועם הארץ החויים להצטרף. רשי, סליחה, השיטה מקובצת באות י' ב' כותב דה קילט נהודם, הם כמו שאינם, הם, מה זה, זה שני אמרצים. הגמרא עונה, אמר אבינה, אותם שניים נוספים הם כאלו. אמר אבינה, דמסברי להו וסברי, הם אנשים שמסוגלים לקלוט מה שמלמדים אותם. רש"י אומר בשורה רביעית, דמסברי להו טעמי הלכות נדרים וסברי, ואותו חכם ילמד את השניים. ציטוט מהמשנה, רב יוסי אומר, אפילו יש שם כהן גדול, המשך הדברים אינו נשחט אלא על פי מומחה. הגמרא אומרת, אמר רב חננאל, אמר רב, אין הלכה כרב יוסי. תוצאה מכך שבאמת מספיק בשלושה בני כנסת שאינם מומחים. פשיטה, הגמרא שואלת, מה הצורך לרב לומר שאין הלכה כרבי יוסי? זה הרי פשוט, יחיד ורבים הלכה כרבים. רבי יוסי הוא דעת יחיד מול התנא קמא שהם החכמים שהם הרבים. עונה הגמרא, מהו דתימא רבי יוסי נימוקו עמו? יש כללים בפסיקה, ואחד הכללים שיש להתחשב מאוד מאוד בשיטת רבי יוסי בגלל נימוקו עמו. מה הכוונה? רש"י אומר טעמו, שהיה מביא טעם לדבריו כל שעה. אז זה שיקול, ואולי יש לפסוק כמותו, כמה שמלן שבכל זאת כאן פוסקים כמו החכמים. הגמרא שואלת, תפשוט מה? למה לא לענות או להסיק מסקנה מכאן? דאך כמיתה, תסתכלו אצלנו בגמרות המסומנות, יש לנו כוכבית וציון למד וב עמוד בית. אם נחזור ללמד וב עמוד בית, יש כוכבית מקבילה למד, עם ציון של למד זיין עמוד א', שם ראינו מימרה של רב יהודה, היה ספק משמי דרב, ספק משמי דשמואל, והמימרה במימרה נאמר ששלושה מתאים את הבחור במקום שאין מומחה. דהיינו יש אפשרות לפסוק, דהיינו פוסקים דלא כרבי יוסי. רבי יוסי לא היה מתיר מצב, והוא הקפיד שתמיד יהיה מומחה. הנה מימרה ששלושה מתרים במקום שאין מומחה. אז למה לא נשתמש בעובדה שכאן רב חנני בשמו של רב אמר אין הלכה כרבי יוסי? במילים אחרות, שלושה בני כנסת, שלושה שאינן מומחים יכולים להתיר, וכאן פה ולמד זיין המלאף הגמרא שלנו המימרה מובא בשמו של רב, ומילא מה שראינו בלמד וב עמוד בית היה ספק משמי דרב, ספק משמי דשמואל, בואו נסיק דהך כמיתה, דהיינו מה שבלמד וב עמוד בית, משמי דשמואל יתמר. זה בוודאי משמי דשמואל, דאי משמי דרב, אם המימרה של רב יהודה היה בשמו של רב, תרתי, למה אני צריך פעמיים לרב לומר אותו דבר? סימן שמה שהיה בלמד וב עמוד בית היה באמת משמי דשמואל בלי ספק, וכאן זה ההלכה הזאת ששלושה מתירים, זה פה נאמר בשמו של רב. הגמרא דוחה, אין להסיק באופן ודאי, יכול להיות ששני הם נאמרו בשמי דרב, אבל חדה מכלל דחברתה יתמר, אחד נאמר באופן מפורש והשני הוא פשוט תוצאה מההלכה שנאמר באופן מפורש. אז לכן לומר שבוודאות מה שראינו בלמד וב עמוד בית הוא בשמי דשמואל, לאו דווקא, אלא רב אומר אין הלכה כרבי יוסי, וממילא התוצאה מכך ששלושה מתירין את הבחור במקום שאין מומחה. המשנה בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, הפס הכפול שאתם רואים הוא יבליט את המילים בחור ואחר כך טריפה. שני מקרים שנמכרו ללקוחות ואחר כך נודע. המשנה, השוחט את הבחור והוא מכר את הבשר ונודע שלא הראהו, כלומר לחכם. יש פה דבר חמור, דבר בעייתי ביותר, בשר בחור שלא קיבל היתר חכם. בחור אמור להיות קורבן בבית המקדש, אלא אם כן נפל בו מום והחכם התיר אותו. פה החכם לא התיר אותו. מה שאכלו אכלו, ויחזיר להם את הדמים. מה שאותם לקוחות אכלו אכלו, והוא שמחר להם, הוא יחזיר להם את כספם, ורשי אומר משום כנס דאיסור ספי, והוא הכיל אותם דבר אסור, כלומר בשר בחור בלי היתר חכם דבר אסור. ממשיך המשנה, ומה שלא אכלו הבשר יקבר ויחזיר להם את הדמים. בחור תם הוא אסור בהנאה, אז מה עושים? קוברים את הבשר הזה, מה שנשאר, ועל השווי הזה של הבשר, או מה שהם שומעו עבור זה, מה שהם קוברים עכשיו, יקבלו את כספם בחזרה. המשנה ממשיכה, וכן השוחט את הפרה ומכרע ונודע שאי טריפה, מה שאכלו אכלו ומה שלא אכלו הם יחזירו לו את הבשר והוא יחזיר להם את הדמים. מכרו עם הלקוחות האלו שקנו את הבשר שמתברר אחר כך שטריפה, הם מכרו לעובדי כוכבים או יטילו לכלבים, ישלמו לו דמי טריפה. ויש להוסיף פה, דמי טריפה זה בזול, והוא אותו מוכר יחזיר להם את היתרה, הרי הוא מכר להם את הטריפה כבשר כשר שהוא יחסית יקר. אבל אם הם, אותם לקוחות, מכרו את הבשר לגויים או נתנו את זה לכלבים, אז הם יקבלו את ההפרש בין השווי הזה של דמי טריפה והתשום המלא שהם שלמו לו. בשוליים תחת הכותרת נושא, אנחנו הוספנו המשך הנושא, מכירת דברים שנודע שהם אסורים. אנחנו נזכיר בחור, תבל, יין נסך, מחזיר מקצת הדמים ללקוחות. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, המוכר בשר לחברו ונמצא בשר בחור, פירות ונמצא תבלים, יין ונמצא יין נסך, מה שאכלו אכלו ויחזיר להם את הדמים. רשי כותב ויחזיר להם אנחנו נמתים עם הרשי עוד מעט. רבי שמעון בן אלעזר אומר, דברים שנפש קצה בהן, מועצת בהן, יחזיר להם את הדמים. רשי כותב, יחסיר להם כל הדמים, וכל מה שאכלו אינו נהנה להם משעה שנודע להם. ושאין הנפש קצה בהן, ינקה להם את הדמים. רשי כותב, ינקה והוא ייטול קצת מדמים. ואלו, ממשיך הגמרא, ואלו הן דברים שהנפש קצה בהן. נבלות וטריפות, שקצים ורמסים. ואלו הן דבורים שאין הנפש קצה בהן, בחורות, תבלים ויין נסך. כעת אנחנו רואים מעוינים, והסברנו פה בשוליים תחת הכותרת מבנה קושיות לגבי הדברים המוזכרים לעיל. למה לא מחזירים ללקוחות את כל כספם מאחר שלא היו להם שום שווי למוכר? הגמרא, בחור אמרנו ינקה, מאחר שה ראינו במקור הברייתא שלמדנו עכשיו, שדברים שאין הנפש קצה בהן זה כולל בחור, ינקה לו מן הדמים. זאת אומרת, הלוקח מקבל רק מקצת כספו בחזרה. השאלה, למה שהלוקח לא יכול לתבוע את כל כספו בטענה, מה הפסדתך? מה, איזו הפסד גרמתי לך? הרי הבחור לא שווה אצלך כלום. הבחור הרי הוא ללא מום והתר חכם, הוא קורבן, הוא אסור בהנאה. אז למה הלוקח לא מקבל את כל כספו בחזרה? לא צריכה, לא, אני צריך את המקור הזה עם הדין הזה שהלקוח לא מקבל את כל כספו בחזרה, כגון דזווין לי ממקום מומה. הכהן השוחט שהוא מחר את הבחור, הוא מחר לקונה לישראל מקום המום. דיאמר לי הכהן שלא מחסיר את כל הכסף ללקוח, יש לו טענה, אילב דאכלתי, אם לא היית אוכל אותו, הווה מחזינה לי ושרי ניהלי כרב יהודה, ושרי לי ניהלי כרב יהודה. אני הייתי מראה את הנתח בשר, נתח שהבשר, נתח הבהמה, החלק שקנית, הייתי מראה את זה לחכם, על פי שיטת רב יהודה, שאומר שמי ששחט בחוב ואחר כך מראה את זה לחכם, החכם יכול בכל זאת לפסוק עליו. אז בזה שאתה אכלת אותו, מנעת ממני את היכולת, ממני כוונה אני הכהן, מלהנות בכל הבחור. תבלים, אמרנו תבל הוא דבר שאין הנפש קצה בהן, אז רק ינקה לו אדמים. אותו מוכיר תבל, למה הוא לא מחזיר ללקוח את כל הכסף? למה הלקח לא יכול לטעון, הרי מכרת לי דבר שלא יכולת בכל זאת להנות ממנו? התשובה לשאלה הזאת, הווה מתקינינה להו ואכלנה להו. אם לא היית אוכל את זה, אני המוכר, הייתי מפריש את ההפרשות ואוכל את החולין שישאר, שהיה נשאר לי. יין נסך, למה אותו מוכר מחסיר רק מקצת אדמים ולא כל הכסף? תשובה, על ידי תערובת וכרבי שמעון בן גמליאל. אנחנו נתקדם קצת בגמרא ואז נסביר מה קראנו. אולי ביחד נקרא את הרש"י ממול יין נסך, מה איתו קצת ומשני, והגמרא תענה, כגון דלא זווין ליין נסך גופי, אלא ערבו עם יין כשר ומחרן. דאמר לי, המוכר יכול לטעון ללקוח, אי הדרתי ניהלי, אם היית מחזיר לי את מה שמכרתי לך, הווה מזווינינה, מזווינינה ליל עובדי כוכבים, חוץ מדמי יין נסך שבו. היה לזה שווי. הייתי יכול להרוויח מזה, אבל זה שעכשיו אתה שתית אותו ולכן אני לא אחזיר לך את כל כספך. אז עכשיו שוב פעם בגמרא, מדובר פה ביין נסך על ידי תערובת וכרבי שמעון גמליאל, לכן היה שווי מסוים למוכר דתנן, יין נסך שנפל לבור, בור של יין כשר, כולו אסור בהנאה. רבי שמעון גמליאל אומר, ימכר כולו לעובדי כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו. ובכך אותו מוכר אינו נהנה מהיין נסך שבאמת אסור בהנאה, אבל היה תערובת עם שאר ינות מותרים. אז רבי שמעון גמליאל, כפי שראינו פה, לא מחשיב את הכל עבוד, לכן אותו מוכר מחסיר ללוקח רק מקצת כספו ולא כל כספו, כי היה לא שווי למוכר לולי העובדה שהלוקח כבר שתה את הכל. ובכך אתם רואים שזכינו לסיים פרק חמישי של מסכת בכורות, ובעזרת השם בשיעור הבא, במפגש הבא שלנו, נתחיל פרק שישי. עד כאן שיעורנו להיום.